אתם מאזינים לסאפ איר, הפודקאסטים של רדיו כל הנגב במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר.
נראה לי שזה דור שמאוד מרים את המכסה מנוע, זה הכל. כאילו ברמת הזה שההורים שלי היו חווים לי מה האופק הזה, כתוב אוף זה אוף. זה היום נראה לנו מגוחך, אבל זה היה שקרה לפני 20 שנה, 15 שנה, ופתאום אנחנו מין דור שכזה, לא, מה המרכיבים? לא, זה לא. כאילו למדנו לסנן מהתפריט אחרת, מתוך המחשבה על מה היה האמת. תראו לי את האמת, אני לא מוכן להתעלם מהאותיות הקטנות האלה יותר. ואותו דבר קורה עם שלטון בעולם, עם כאילו, פתאום ברור לכולם שכולם מושחתים, אבל זה לא שכולם נהיו מושחתים, זה פשוט עשינו איזושהי הרמת צעיף אדירה כאילו להכל, וזה נראה לי גם קורה עם הנפש, וזה חלק מהלגליזציה והתנועה לכיוון... בגלל זה לא מפתיע ששם מוצאים עכשיו את המפתח לטיפול בטראומה, כי טראומה כמעט תמיד יש בה איזשהו קטע של זיכרון שמסרבים לגמרי לזכור אותו, ולכן הוא נשאר נוכח. אבל זה כמעט תמיד פשוט הפחד להעיר בפרוג'קטור את הבגאז' הזה. אז הבגאז' נהיה הרבה יותר מהם ממשהו. וואו, זה היה ממש נאום.
היי. אתן ואתם על שמים לב. פודקאסט פרויקט הגמר של דניאל שניידר, עומר סטאבי, עומרי קפלן ושלי, דור ביידר. אנחנו ממשיכים במסע שהתחיל בפרק הראשון, בו חשפתי חוויה פסיכדלית שעברתי והציטה בי את הסקרנות על מה שעבר עליי באותו הרגע ועל העולם הפסיכדלי בכלל. בפרק הזה נצלול עמוק יותר, לתוך ההיסטוריה והעתיד של העולם הפסיכדלי. אז האמת היא, שההיסטוריה של הסמים הפסיכדליים התחילה בכלל לפני אלפי שנים. גון בן ארי, אומן, תסריטאי וחוקר קבלה ושמניזם, מספר לנו על נקודת ההתחלה של הסמים הפסיכדליים.
ההיסטוריה של היוואסקה ספציפית כביכול בת 3,000 שנה לפי העדויות מהאמזונס. הטקסים, כמו שמתחלקים היום, כי הם התחילו בצורה אחת בג'ונגלים, שהיא בדרך כלל רק השמן שותה, מביאים אליו חולה, הוא מתחבר לעולם הרוחות כביכול ופותר לו את הבעיה. מה שאנחנו קוראים לו היום במערב טקסי היוואסקה, הם יותר דומים למה שנקרא אז טקסי חניכה לשמנים.
ימי הביניים בגדול פשוט הכנסייה כמעט ומחקה את השימוש הטקסי בפסיכדלים באירופה.
זאת יאהב ארז, יוצרת הפודקאסט תודעה רבה וחוקרת את השימוש בפנאי של סמים פסיכדליים באוניברסיטת בן גוריון. אותה פגשנו גם בחלק הראשון של סמים לב.
השכיחו לנו את זה באופן כוחני, בגלל דתות מונותאיסטיות, כלומר דתות מאורגנות השכיחו לנו את זה, והפכו את זה להיות טאבו ואסור. יש תרבויות שבהן מעולם לא השכיחו את זה, ועשו את זה מאז ועד היום באופן רציף. ואז מה שקרה זה שכשאנשים מהמערב התחילו להגיע למקומות האלה, הם גילו משהו שהם לא ידעו, ועדיין קרה כל הזמן הזה, ומישהו אחר עשה אותו. ממש בתחילת המאה ה-20, כשהתחילו, גם סביב קולוניאליזם, אנשים לבנים שהתחילו להגיע למקומות אחרים, אם הם היו מסיונרים, ואם הם היו אנתרופולוגים, מגלי ארצות כאילו, אז כמו שקוראים לזה, והם התחילו לקלוט כל מיני תרבויות של כל מיני שבטים שעושים דברים שנראים להם נורא מוזרים, ואז הם קלטו שזה וואו, הם כאילו ניסו את זה בעצמם, ואז הם החזירו את זה חזרה לאמריקה, או לשוויץ, או לצרפת, או ל-whatever. ואז בעצם, כמו כל דבר בהיסטוריה, כשזה כאילו אירופה מגלה את זה, אז זה נהיה גדול.
המערב מגלה את הפסיכדליה. מאלברט הופמן והטריפ הפסיכדלי הראשון בשנות ה-60, ועד למסעות ריפוי באמצעות סמים פסיכדליים, בהם לוקחים חלק ישראלים רבים. גון בן ארי לקח חלק בטקסים רוחניים אלו באמצעות סמים פסיכדליים, המכונים מסעות ריפוי.
שזה בחושך, לא שותים לפני שיורד הלילה לגמרי, לא רואים כלום. אתה כאילו שותה באזור 11 בלילה ודרך כלל את הכוס, מול שם אני יחד עם עוד איזה בין 3-30 איש. יש טקסים הרבה יותר גדולים שאני לא קשור להם. כולם שותים והולכים לישון, ככה הם קוראים לזה. אתה הולך לישון שעה, ואחרי שעה אתה מתעורר לתוך ההשפעה של הטקס, שבה שמן במשך 6-8 שעות שר שירים מרפאים, שהם מן הקולנוע הרפואי שלו. הוא בעצם קובע לך את הטריפ, וקביעת הטריפ הזו אמורה לעזור לך בפתרון הבעיות. הוא בעצם נותן כהן סרט שמתנגן ברקע, כדי שכל פעם שאתה נופל למקום שלא נעים לך בו, אתה תוכל לאחז בשירים. אבל גם יש שירים ספציפיים, השירים, אתה מתחיל בשירים של ברכות לספיריטס, לרוחות של העצים, שזה האלמנטים שהם עובדים איתם שם, ואז להגנה לחברים, ואז אחרי זה שירים של ניקוי, ששם באמת מתחילים לראות את כמה זה פעיל, שיש 30 איש, אף אחד מהם לא מדבר קיצ'ווה או שיפיבו או ספרדית, ושאר להם שמן בשפות האלה, ובדיוק בשיר שצריך לנקות את הקיבה, כולם מקיים, ובדיוק בשיר שצריך לנקות את הריאות, כולם משתעלים. אין מושג מה הוא אומר, הוא פשוט, יש פעולה לשיר, פעולה לשיר הזה הגיע מסבא של הסבא של הסבא, שהוא קיבל את זה כביכול מהספיריץ בעצמו. זה הכל כאילו שימוש בשירים כמעט כמו בתרופה.
אולי בתור מערביים אנחנו לא מצליחים להבין איך הדברים עובדים. גם גון בן ארי לא הצליח להסביר.
ואז הטקס הוא מונחה מוזיקה, אבל אתה יכול להיעלם בו לרגעים ארוכים בראש, כאילו לתוך איזשהו עולם חלום שחצי קשור למציאות, חצי בראש שלך, ושנע בדרגות. חלק מהחוויה המשותפת בדברים האלה, כאילו זה ש... נהיה מאוד ברור שמוזיקה הייתה מאז ומתמיד כלי טיפולי, ושיש איזשהו ממשק בנפש שיודע לפענח אותה כתרופה. אם שרים לי דבר נעים, אני יודע להפוך אותו לנעימות גופנית, משהו בממשק הזה קיים, ופתאום נהיה יותר קל לעבוד עם זה. אז זה ממד אחד שלם של החקירה. הממד השני, פור, זה הממד הזה של עיבוד הזהות, שכמו שמאוד קשה לנו לראות את החדר הזה, אך ורק בגלל שאנחנו בתוכו, מאוד קשה להבין מה זה ישראלי נגיד, עד שאתה לא גר בחול, מה זה חברה דתית, עד שאתה לא עובר הצידה, מה זה חברה חילונית, עד שאתה לא עובר פנימה, כל הדבר הזה. אז עד שאתה לא קצת יוצא מהזהות, ואשכרה אומרים לך את השם שלך ואין מושג שזה קשור אליך, אז קשה קצת לראות את השם שלך ומי אתה. אז חוויות האלה שהם מתארים כחוויות מוות של עזיבה של הזהות, שאתה נמצא בעולם שאין בו זהות. אצלי הן היו הכי משמעותיות בסופו של דבר, אני חושב שהן בדרך כלל השיא של טיפולים של אנשים.
דווקא בתוך תהליך של עיבוד הזהות קורה דבר הפוך.
החזרה דווקא בדרך כלל היא מאוד בדיזולב כזה. זה כמעט בנוי כדי לוקח את הקסם הזה לתוך החיים האמיתיים. והיוסקה ובשאר הטקסים זה כזה פייד אין לתוך הבוקר בדרך כלל, ואתה נשאר ער אחרי זה, ויש לך זמן, כל השירים שלי נכתבו שם בדיוק בשעות האלה של החזרה, שאתה חוזר ונהיה שוב בעולם, ואז כאילו מאוד קל לדבר עדיין את אותם רגשות שהרגשת שם. היציאה היא המפחידה, כאילו היציאה מהעולם קורית קצת יותר בבום בטקס, אבל גם היא, הרבה מהתיאורים שמתקבלים עליה היא שהיא מרגישה מאוד מוכרת, כאילו אתה מכיר את זה קצת מהיציאה לחלום, אבל גם כאן, אם מאמינים לדעות מסוימות גם קצת מלפני שנולדנו או whatever, אז תחושה הרבה פעמים דואלית או מוזרה של זה, הדבר הכי מוכר לי בעולם והכי חייזרי לי בעולם בו זמנית.
אז ממסע של להבין מה בכלל קרה לי באותו טריפ שחוויתי אי שם בדרום אמריקה, גיליתי עוד הרבה דברים אחרים שלא ידעתי על סמים פסיכדלים. ואת האמת, שזה עשה אותי עוד יותר סקרן אל היחס אליהם בעתיד. דוקטור עמוס עברי הוא פסיכיאטר שעובד במחלקה סגורה לגברים בבית החולים לב השרון בפרדסיה. דוקטור עברי עוסק בגישת מזעור נזקים בשימוש בחומרים פסיכדליים. הוא מראה לנו הצצה לעתיד של החומרים האלו. מהרנסנס הפסיכדלי ועד המהפכה שהם מחוללים היום.
למה רנסנס? כי בשנות ה-80 חזרו לעסוק בנושא. MAPS הוקמה למעשה על ידי פסיכולוג בשם ריק דובלין, שהוא גם איש מאוד היפי ומאוד מאוד, שככה ממש מה שנקרא הוא לובש את החוויה הזו, הוא לובש את הפתיחות, את הגמישות, את הקבלה והכל, איש מאוד מאוד נחמד, גם ככה מחובר לארץ ישראל, והוא מתוך העבודה הפסיכולוגית, מתוך ההתנסות האישית שלו, בטיפול ב-MDMA, הבין שמשהו פה באמת יושב יותר מדי זמן בבוידם, התחיל לעבוד, בעיקר הוא הקים את האיגוד הזה, את החברה הזו, כמשהו שיהיה לו כוח באספקט הפוליטי, כן? באספקט הרגולטורי, וניסה כמה שיותר לקדם מחקר, והיום אנחנו יודעים שזה נשא פירות מאוד מאוד יפים, ופסיכותרפיה מתווכת MDMA, זה היום טיפול שהוא כבר קיבל תווית של טיפול פורץ דרך, ועל ידי FDA בארצות הברית, וזה מתקדם לכדי אישור מוחלט.
אז היום, פריצת הדרך נמצאת בטיפול בפוסט-טראומה באמצעות שימוש ב-MDMA עם ליווי של אנשי מקצוע מהתחום הפסיכיאטרי. את הקשר בין זה למסעות ריפוי בטקסי הוואסקה, גם דוקטור עברי עושה.
זאת למעשה ההתחלה, וזו למעשה הגישה ההיסטורית, אם לא אולי פרה-היסטורית אפילו, של השימוש ככלי, כתרופה בחומרים האלה. אנחנו מכירים את החומרים האלה דרך השמניזם, דרך האדם ההוא שאתה הולך אליו לקבל עזרה, והוא נותן לך איזשהו חומר, והוא מדריך אותך בחוויה הזאת. כל מי שעבר טיפולי או סדנאות היוואסקה, כל מי שעבר סדנאות פיות, וכל חומר פסיכדלי שהיום נעשה במסגרת של סדנה, או כלולה בתוך הסדנה הזאת איזושהי הנחיה, איזושהי הדרכה, איזשהו טיפול, אוקיי? איזשהו משהו שהוא מעבר ל... פנים, משהו שהוא מגיע מבחוץ. הגרסה המודרנית של הדבר הזה, זו הפסיכותרפיה שמתווכת על ידי MDMA.
אחד מהאנשים שעברו את הטיפול הזה הוא אסיף שמש. אסיף שמש מתמודד עם פוסט טראומה מורכבת שהרגיש שהטיפול הקונבנציונלי לא מספיק עוזר.
ראיתי שכשהמון דברים אחרים שניסיתי, עשו את העבודה, נקרא לזה, כאילו עד רמה מסוימת, אבל נקרא לזה, זה לא החזיק מים, לאורך זמן, מבחינתי. ורגשתי הרבה מאוד פעמים שבגלים של הקושי או של הדיכאון או של החרדה, אז בכלל אפילו לא ידעתי כל כך לתת לזה את השמות, שהעוצמה של הקושי בתוך אירוע כזה הוא כאילו הולך ומתגבר, אני רואה שיש לי המון הצלחות בחיים ואני סך הכל באמת גם גאה בעצמי על הדרך שעשיתי בהרבה דברים, ומצד שני הרגשתי שכאילו כשיש קושי או כשיש איזשהו גל כזה של חרדה או של דיכאון זה כאילו שובר אותי. ואמרתי, טוב, בוא ננסה.
זה משחרר בגדול כמעט את כל הסרוטונין שלך. פשוט בום של סרוטונין למוח, דרך אגב גם לגוף, כן? כי זה לא נשאר רק בתוך המוח, ובגלל זה גם יש את האפקטים שאנחנו מכירים, של הפריפריה, מה שנקרא בגוף האדם, מערכת העיכול, ההזעה, כל המערכת האוטונומית.
פיזית הרגשתי זרמים בגוף, הרבה כזה ברגליים ובידיים. הפה מתייבש, יש הרבה פעמים, אני בטוח שאנשים מכירים את זה, את העניין של הנעילת לסתות, זה משהו שהוא מאוד נפוץ. זה מכווץ ככה את השרירים. וברמה החווייתית הרגשתי מאוד מאוד נעים. כלומר, זה משהו שגם לי היה חוויה טובה, כי לא לכולם החוויה הטיפולית שהם חווים היא נעימה, לפעמים עוברים את הטיפול דרך חוויה שהיא דווקא לא נעימה ו... זה מביא לפעמים לא פחות דברים. לי החוויה עצמה הייתה מאוד מאוד נעימה, וצפו שם הרבה כאילו סיפורים ודברים שאני שיתפתי ותיארתי של דווקא חוויות טובות. למרבה ההפתעה על דמויות גבריות מהחיים שלי, על אבא שלי, על אחי, על חברים טובים, על אנשים מסביבי שאני אוהב ומרגיש שרוצים בטובתי. וגם כשדיברנו על אחת מהכוונות שלקחתי שהייתה, לטראומה מסוימת, זה היה עם הרבה כאילו חיוביות ולראות את הצד השני ושהעולם עם כוונות טובות וכזה, אז יש בזה משהו קצת מצחיק, כי זה לפתוח טראומות בצורה שהיא כאילו פתאום מרגיש איזושהי הבנה של העולם ושלכולם יש כוונה טובה ולאנשים אין באמת כוונה לפגוע, זה נחמד.
מה ש-MDMA מייצר זה את היכולת לבטוח באחר, אוקיי, שמאוד חשובה לטיפול פסיכותרפי. את היכולת לגשת לזיכרונות כואבים, הם כואבים והם עדיין כואבים, גם בתוך החוויה של ה-MDMA, הם זיכרונות כואבים, אבל הם כל כך, הפתיחות שלך היא כל כך מועצמת, שאתה חולק אותה, אתה מבטא אותה, אוקיי? אתה לא עוצר אותה כמו שאנשים שסובלים מ-PTSD הרבה פעמים, מרגישים שהם נאלצים לעשות כדי לא לחוות את הרגש הנוראי שזה מעורר בהם, והם מסוגלים לחלוק אותה עם המטפל, לאבד אותה בצורה, לאבד אותה נקודה, משהו שהם לא עושים ביום יום, משהו שמתבטא בסימפטומים, כן? ובסופו של דבר, אחרי העיבוד הזה, דרך הפתיחות, דרך הקשר האנושי שמקודם על ידי החומר הזה, הסימפטומים יורדים.
הליווי של המטפל הוא החלק החשוב ביותר בטיפול מהסוג הזה.
וגם בסשן עצמו, הסטינג שקורה בטיפול כזה הוא מאוד 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 בטוח. כלומר, המטרה היא, מעבר לחוויה שהתרופה נותנת, להגביר את הביטחון ואת ההרגשה של הדאגה ושכזה הכל בסדר, והמטפל שלי באותו סשן, מה שהוא דאג זה, לא יודע, 99% לרווחה שלי. השאלות שהוא שאל היו מאוד מאוד עדינות, שהן היו כאילו מאוד מדויקות גם ומכוונות לדברים שרציתי לפתוח. באמת דאגה לרווחה, אם זה שהיה שם ברמה הכי פיזית, סמיכה לחסות אותי ברגע שקר לי ומוזיקה נעימה ונרות, מרווה שעושה ריח נעים. באמת המון, המון כזה דברים שהמטרה שלהם זה לעשות נעים. הסשן עצמו היה משהו כמו 6-7 שעות.
המחקר קורה בישראל, אבל לא רק. והתוצאות מרקיעות שחקים.
יש הרבה זרועות של המחקר של MDMA כטיפול ל-PTSD. יש הרבה מקומות בעולם, זה בארצות הברית, בישראל, אני חושב שזה בהולנד. מדובר במספרים כל כך גבוהים, שה-FDA האמריקאי מתייחס לזה כתרופה פורצת דרך, כתרופה מצילת חיים למעשה. אנחנו הרי בפסיכיאטריה נאלצים הרבה פעמים להשתמש, רוב הפעמים להשתמש במדדים סובייקטיביים, שאלונים. עד כמה אתה מרגיש ככה? כמה זמן במשך היום אתה חווה את זה? כמה מ-1 עד 10 המאפיין הזה מחבל לך בשגרת היומיום, בחיים וכו' וכו' וכו'. אז כשבודקים את המדדים האלה, לפני ואחרי הטיפול, הרבה אנשים למעשה, מעל 80%, אני לא טועה, יצאו מההגדרה של מחלה, יצאו מההגדרה של מחלה של PTSD, של הפרעה, שזה אומנם על הנייר, אבל התרגום של זה לחיים האמיתיים, ה-real life experience, זה ממש משנה חיים.
בדיעבד, גם כשדיברנו על זה, הבנתי שיש שם איזשהו גבול מאוד 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 עדין, שלא להפריע איפה שיש שטף ומשהו שצריך לצאת, ומצד שני, כשהוא מזהה בתור מטפל איזושהי נקודה שהיא משמעותית, למשל, לעומת הכוונות שבחרתי, אז הוא ביקש ממני קצת להרחיב בזה, או שאל אותי כל מיני שאלות מכוונות, של מה הרגשתי ואיך זה היה אז, ודברים שהם עוזרים בעצם להעמיק טיפה יותר את מה ש... החוויה מציפה שם ומאשרת לגעת בו, זה הקסם, זה ממש זה.
אבל הטיפול או המסע לא מסתיים שם.
עושים א' כל ממש כמה ימים קרובים אחרי זה, זה נקרא אינטגרציה, כלומר ממש עובדים, ממש מילה מחברת שלמה של כל מיני דברים שהעליתי שם, אז עברנו לדברים העיקריים, ואחרי זה גם עשינו עוד כמה פגישות בטיפה יותר מרווחות, שהם היו המשך של הטיפול, של לעבוד עם הדברים שעלו שם, מה כן ומה לא, מה בחרתי לעצמי שאני קצת מניח בצד, מה כן להתמקד לעומק. כלומר, זה לגמרי סשן טיפולי שהוא דומה לשיחות עם פסיכולוג, שממוקדות למשהו מאוד ספציפי.
שבועיים לאחר הטיפול, אסיף שם לב לשינוי שהתרחש.
שמתי לב שאני מסתכל על כל מיני אירועים מסוימים אחרת, עם הרבה יותר חמלה, עם הרבה יותר סלחנות לעצמי, עם הבנה של... לא להאשים את אמא שלי או את ההורים שלי או משהו, לא היה לו את מה שהוא היה צריך באותו זמן. לא תמיד זה יהיה שמח וכיף, לפעמים יהיה כואב, אבל כל עוד יש את המוכנות לעבור דרך זה, אז אפשר להירפא. והשאלה היא גם איפה יש הכי פחות סבל, ואיפה יש הכי פחות מאמץ וקושי וכזה לירוק דם, שזה משהו שהרבה פעמים אנשים שיש להם התמודדות נפשית מרגישים, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד מתיש. אז בטוח שיש דרך אחרת, כלומר זה לא טיפול שהוא מחייב, אני גם בטוח שלא לכולם הוא מתאים, זה לא הדרך היחידה, אבל זו חד משמעי דרך שלדעתי כדאי שתקבל יותר הכרה, וכדאי שתקבל יותר מקום, כי היא מאפשרת משהו אחר, היא בעיקר מאפשרת לעבוד עם הדברים בצורה שונה ממה שהרבה פעמים אנחנו רגילים.
אז הנה אני 5 שנים אחרי הטיול הגדול בדרום אמריקה, ואחרי מסע אחד קטן בעקבות הסם הפסיכדלי. יחד איתכם, אפשר לומר שאני יודע קצת יותר על העולם הפסיכדלי וגם קצת יותר על עצמי. הפודקאסט הזה התחיל כי כל אחד מחברי הצוות שלנו נפגש מתישהו במהלך חייו עם התמודדות נפשית כזאת או אחרת.
אני כזה רוצה לשלוח חיזוק לאנשים שהם מתמודדים כרגע, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים בהם, הקורונה שמציפה המון 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 כאבים נפשיים לאנשים. שלא להתייאש. יש דרכים, וזה חשוב לכל אחד, בעיקר למי שמתמודד עם משהו נפשי, שלא יתבייש, ויבחר לטפל בעצמו ולדאוג לעצמו. אני חושב שבעיקר הייתי רוצה לומר לאנשים לא להתבייש, כי אין במה. אנחנו בני אדם, וזה מגיע לנו להיות בטוב.
אז המסע נגמר. מה שהתחיל בחוויה עצמתית בדרום אמריקה יסתיים כאן, בפודקאסט הזה. אני דור ביידר, והזנתם עכשיו לפרק השני של שמים לב. בפודקאסט הזה לקחו חלק, הפיקו וערכו גם עומר סתיוי, דניאל שניידר ועומרי קפלן. הפודקאסט נעשה במסגרת פרויקט הגמר של מכללת ספיר ללימודי תואר ראשון.